חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הציבור החרדי מתלכד מחר ערב ראש חודש כסלב לעצרות תפילה וזעקה רגל המצב והגזירות הקשות נגד לומדי התורה והציבור החרדי עם אישור התקציב. במכתב שפרסמו השבוע גדולי ישראל מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין נאמר כי ממשלת הזדון מבקשת לפגוע בלומדי התורה, להפריע להברכי הכוללים באמצעות מיסים שונים לצד פגיעה בכשרות והכרה בכיתות הזרות ליהדות. מועצת חכמי התורה פרסמה מכתב חריף נגד מסני השם הפועלים בגלוי לעקור שם שמיים מישראל בהקמת ממשלת השמד שנועדה להרוס את היהדות תוך ניסיון לפגוע בקדושת הכותל, בברצת הכשרות ועוד. לפיכך קוראים חכמי התורה להתכנס בערב ראש חודש ולשפוך שיח לפני ריבונו של עולם. גם מועצת גדולי התורה באמריקה פרסמה השבוע מכתב הקורא לכלל תושבי הגולה להתלכד בתפילה וזעקה נגד הגזרות של הממשלה. ובתוך כך במליאת הכנסת מצביעים כעת חברי הכנסת על חוק התקציב. ההצבעה תימשך ככל הנראה עד למחר בשעות הערב. בשעה האחרונה אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה. 62 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-58 חברים התנגדו. כתבנו איתי גדסי ואבי רבינה מציינים כי על פי הערכה התקציב יעבור. קודם להצבעות במליאה נשא דברים ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, שתקף בחריפות רבה את הממשלה ואמר, באנו חושך לגרש, אבל במקום שנוכל לברך על הניסים, אנחנו מקבלים מיסים. זה כל כך אופייני, ממשלת השקר עושה את ההפך הגמור ממה שהבטיחה לבוחריה. איראן הודיעה כי היא מסכימה לחדש את שיחות הגרעין עם המעצמות ואלה התקיימו החל מסוף החודש הנוכחי. משרד החוץ האמריקני של ממשל ביידן ברח על ההחלטה ומסר, אם טהרן רצינית עדיין ניתן לפתור את הבעיה. את הבעיות שנותרו בשיחות ולהגיע במהירות להסכמה על החזרה משותפת של הצדדים לתנאי ההסכם מ-2015. כתבנו שלמה ריזן מציין כי ההסכם מקביל לתוכנית הגרעין האיראנית בתמורה להקלת העיצומים, אך מנתונים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית עולה כי איראן מפרה כל העת את ההסכמים שנחתמו עמה. התכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי התחזית מחר בלי שינוי, וביום שישי עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למוישי כאן ושלמה פולק שאיתנו באולפן, ונודה להם על מלאכת הקודש במה שקשור להגשת התוכנית. המחשבות והרגשות. בואו ונאמר, מגיע אדם, אומר לחברו בוקר טוב, והחבר אומר לו בוקר טוב בחופזה, ומיד ממשיך בדרכו והולך. אם והיה, והאדם הראשון שם בוקר טוב, יאמר לעצמו בראש, הוא לא רוצה לדבר איתי, הוא רוצה להיפטר ממני. לכן הוא דיבר מהר כל כך והלך. אם זו תהיה צורת החשיבה של האדם, אם זו הפרשנות של האדם, ודאי שזה יגביל את אורח החיים שלו. זה יצמצם את עולם הרגשות שלו למרמור, תסכול ואכזבה. האדם אומר שלום לחברו. החבר לא לגמרי עונה, לא באותה התלהבות או באותו סבר פנים יפות, כמו שהראשון אמר, יכול האדם הראשון שאומר שלום לומר לעצמו, כנראה הוא כועס עליי, כנראה אני מאכזב אותו, כנראה אני לא כל כך שווה, כנראה אני לא אדם יעיל, כנראה אני לא אדם שכדאי להשקיע בו עם בחינה חברתית. כלומר, האדם הזה רואה את חברו, שלא לגמרי משתף פעולה בהקשר הזה נקודתית עכשיו, אבל הוא עושה הכללה, והוא מגיע למסקנה מרחיקת לכת. א', אותו אדם בכלל לא רוצה קשר איתו. ב', הוא גם לא ירצה בעתיד. ג', זה אומר עליי שאני בכלל לא שווה. ובכך האדם מייחס לאירוע הזה משמעות רבה מדי, הוא מגיע למסקנה שאם אותו אחד לא עונה לי או לא מדבר איתי, או בכל אופן לא עונה כמו שהייתי מצפה שיענה, זה אומר שבאמת יש בי פגם גדול כל כך, מהותי כל כך. צורת החשיבה הזו שמייחסת לאדם פגם שלא בהכרח יש בו, וכל מצב רוח מדוחדך של פלוני או אלמוני, האדם, במקום להבין שיש לזולת את החיים שלו, הוא מייחס את זה לעצמו. הרי אותו אדם, שהוא לא עונה שלום ומגלה התייחסות כמו שהיינו רוצים, אותו אדם יכול להיות שמעסיקים אותו שני נושאים חשובים, שלושה נושאים חשובים, עשרה נושאים חשובים. הילד שלו, הילדה שלו, הבריאות, השלום בית, בעיות כלכליות, חדשות, כל כך הרבה עיסוקים יכולים להעסיק את האדם, ולכן האדם לא תמיד מרוכז בהתייחסות חיובית ובפידבק ראוי. מה זה אומר? זה לא אומר כלום. לא בוחנים כל אירוע נקודתי ועל בסיסו מגיעים למסקנות מרחיקות לכת. בודקים כל אירוע בראי המבט המרחבי. מה קורה בכל הקשר? לא רק באופן חד פעמי, מה קורה בדרך כלל? כך בוחנים את הקשרים. וכך יש מספר עיוותי חשיבה שיש לבני אדם שפוגעים בשגרת החיים שלהם. חשיבה אחת היא חשיבה שנקראת החשיבה המסננת. בדפוס החשיבה הזה האדם בוחן את המציאות דרך משקפיים מסננות. הוא מסתכל על גורם אחד בלבד של המצב, מתעלם מכל שאר המצבים. ובכך, האדם מייחס חשיבות רק לאירוע אחד, העובד הזה בעבודה. הוא כעת קיבל ביקורת, הוא מקבל כל כך הרבה מחמאות, הרבה שבחים נאמרים לו. אבל כעת נאמרה ביקורת, כתוצאה מהביקורת הוא מתוסכל, הוא מאוכזב, הוא אומר לעצמו, כנראה יפטרו אותי בזמן הקרוב. מה עשה האדם הזה? הוא מסנן את כל המחמאות, הוא מתעלם מכל השבחים, הוא מייחס חשיבות רק למידע מאוד מסוים. אדם שמסתכל בצורה הזו לא פלא שהוא רגיש מאופן קיצוני לכל כישלון, לכל אכזבה, לכל אי הצלחה. האדם הזה יסבול יותר עם מצב רוח מדוחדך. האדם הזה יכול להיות גם יותר סובל מחרדות. מדוע? מכיוון שהוא מבין, תופס, מגיע למסקנה שהסיכוי הקלוש ביותר לסכנה הוא לא סיכוי רחוק, אלא סיכון ממשי. יש כאן משהו מסוכן, כאן ועכשיו. וזו החרדה. החרדה היא מטילה ספק במה שברור. ברור שאדם רגיל, חי, מתפקד, אוהבים אותו, הוא רצוי, הוא מצליח בעבודה, והאדם מטיל ספק. לא מכוח האמונה שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מחיה. את הבריאה הוא מהווה אותה כל רגע ורגע, ומכוח זה הוא מטיל ספק בעצם קיום הבריאה, והוא מודה לקדוש ברוך הוא על כל נשימה ונשימה. לא, לא מדובר על עודף יראת שמיים, מדובר על עודף לחץ שלא קשור בכלל ליראת שמיים. והאדם הזה מטיל ספק בכל מה שמובן מאליו, ולכן אין לו שגרת חיים ברורה. האדם שסובל מחשיבה מסננת הוא גם אדם כועס. כאשר הוא רואה חוסר צדק, הוא מתייחס אליו, הוא מעצים אותו. כאשר הוא רואה חוסר צדק, הוא בטוח שיש כאן רק חוסר צדק. הוא השקיע הרבה למען השלום בית, למה הוא לא קיבל בחזרם? הוא רק רואה מה שהוא משקיע, הוא לא רואה מה הצד השני השקיע למענו, הוא רואה מה שהוא משקיע, הוא לא רואה מה שהצד השני חושב על ההשקעה שלו, שההשקעה שלו לא כל כך משתלמת, ראויה. הוא מסנן את מה שלא נעים לו לראות, הוא מתייחס רק לחלקי מציאות, ובכך במציאות שאותה הוא רואה, הוא תמיד הצודק. וכך האדם הזה מוציא אירועים מהקשרם, מעצים את הצדק שלו ומתעלם מהאחריות שלו, מתעלם מהאשמות שמופנות כלפיו. כתוצאה מכך, הוא חווה את הרע כגרוע מאוד, את המפחיד כמחריד, את מה שמפריע לו כאי צדק, לא הוגן באופן קיצוני. והוא לא יכול לסבול את אי הצדק, כך הוא אומר, כך הוא מרגיש, אבל הוא לא מבין. כמו שאומר הרמב״ם, כפי הדעה, תהיה הרגשה. היות ויש לו דעה מעוותת ועקומה, מסננת מידע, לכן הוא מרגיש כל כך רע. ישנו עוד סגנון חשיבה מעוות, סגנון חשיבה, חשיבה קיצונית. האדם לא מאפשר מרחבי ביניים, או שחור או לבן, או טוב מאוד או רע מוחלט, או נפלא או גרוע מאוד. וכיוון שהאדם חווה את החיים באופן קיצוני כל כך, פרשנות אירועי החיים של האדם הזה היא קיצונית. הוא יכול להיות מיואש מאוד, כי זה כל כך מתסכל, רע ועצוב. אבל לאחר מכן הוא מתחיל להרגיש טוב, ואז הוא אומר לעצמו, זו ההרגשה הנהדרת והטובה ביותר שיכולה להיות. וכך הוא עולה ויורד ברכבת הרים רגשית. הוא רואה או רק את הטוב או רק את הרע. בחשיבה של שחור או לבן אין מקום לטעויות. אין מקום לבינוניות. ואז רגע אחד אומר האדם לעצמו, אני כל כך טוב, איכותי, מושלם. ואז כמה רגעים לאחר מכן, אני כל כך מתוסכל מעצמי, איך אני אוכל להסתדר, איך אני אוכל להתמודד, אני אדם בלי תקנה. הצלחה אחת הופכת אותו לאדם ייחודי, כישלון אחד הופך אותו לאדם לא מוכשר, לא יעיל, עם דימוי עצמי נמוך כל כך, אין לו תקנה. והכל קורה תוך כמה דקות, העלייה והירידה הקיצונית. מערכת חשיבה נוספת, עיוות חשיבה נוסף, הכללת יתר. האדם ניסה להעביר הרצאה אחת ולא הצליח, מאז הוא מתייאש. הוא אומר, לעולם לא אוכל עוד להצליח בהרצאות. זה לא בשבילי, אין לי סיכוי להצליח. האדם מנסה ליצור קשרים עם אנשים, ניסה פעם פעמיים ולא הצליח, הוא אומר לעצמו, זהו, אין לי סיכוי להצליח, לעולם אני לא אצליח עוד. כלומר, חוויה אחת לא נעימה, אירוע אחד של אי הצלחה, מבחינתו, זוהי לא רק נקודה חד פעמית, זה לא אירוע שקרה רק כעת, זה כבר סימן לבאות, ולכן הוא עושה הכללה שכך תמיד הולך להיות. ולכן הוא מצהיר הצהרה אבסולוטית, ישנו חוק קבוע לא משתנה, שכך יהיה, ותמיד הכל יהיה רע, אף אחד לא רוצה את טובתי, אף פעם אני לא אצליח, תמיד אני לא אהיה מוצלח, לעולם אין לי סיכוי להצליח. והרי האדם הזה, הוא לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל בגלל שזו החשיבה שלו, אז הוא מגביל את הניסיונות שלו בחיים. ולכן החשיבה הזו היא יוצרת מציאות. לאחר מכן, כעבור שנתיים, שלוש, חמש, עשר שנים, הוא יאמר לעצמו, תמיד ידעתי שאני אדם לא מוצלח. אבל זוהי טעות. בגלל שתמיד חשבת שאתה אדם לא מוצלח, לכן לא ניסית, הרי שלא ניסית, מימשת את מה שחשבת, אם כן לא דיברת מעודף נבואה, אלא מעודף חוסר חוכמה. וזו לא נבואה, אלא זו יצירה. יצירה רעה ומתסכלת. יצירה של האדם. האדם יצר את העתיד הזה. עוד מערכת חשיבה מעוותת שמשפיעה על הרגשות של האדם. יש בני אדם שחושבים שהם יודעים לקרוא את המחשבות של הזולת. הם שופטים את הזולת. אנחנו לא מסתדרים עם האחר. למה? כי הוא מקנה בנו. יש כאן מישהו מוצלח בקהילה. אבל אני מכיר אותו באמת, הוא רק רוצה כבוד. הוא לא באמת אדם ירא שמיים, הוא רק מחפש את השתלת, התפקיד, את המעמד, את הכסף. ואדם חושב על זה עוד פעם ועוד פעם. ועם הזמן, ככל שהוא חושב על זה, הוא מפנים את מה שהוא חושב וזה מרגיש לו אמיתי. הוא מגיע למסקנה שזה באמת אמת מה שהוא אמר, הוא מרגיש את זה. אבל הוא לא שם לב שהוא יצר את הרגש הזה ולכן הוא מרגיש שזה אמיתי. מה שהוא אומר זה לא בהכרח אמיתי. הרי אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, זו לא רק המלצה, אלא גם הדרכה ברורה שזה בלתי אפשרי. והאדם מרגיש שהוא מיוחד. הוא יודע, הוא מבין את האנשים האחרים, הוא באמת יש לו אינטואיציה. יש לו חוש אישי, וככה אדם ממציא כל מיני הגדרות, והוא חושב שהוא מיוחד. ואז אומרים לו, אתה יודע, אבל גם פלוני ואלמוני אומר שיש לו חוש אישי. הוא אומר על עצמו, כן, אבל אני שונה, אני באמת יש לי חוש אישי. אתה יודע כמה פעמים צדקתי? כמעט כל פעם שחשבתי משהו על מישהו, בסוף התברר שצדקתי ובגדול. באמת יש לי משהו מיוחד. לא, זה מתנת שמיים, זה לא אני. כך הוא מסיים בענבה שהיא באה לתאר את השרץ. זו לא ענבה, זו פשוט חוסר מודעות. המודעות העצמית האמיתית היא שהאדם הזה צדק. לדוגמה, מתוך 10 מקרים, 8 מקרים הוא טעה, פעמיים הוא צדק. המוח שלו מסנן את האירועים בהם הוא טעה, שהרי גם הוא יודע מה זה טעויות בחיים. כאשר נשאל אותו, תגיד לי, אתה מכיר את המושג טעות? הוא לא יאמר, אין לי מושג מה זה טעות, בחיים לא טעיתי. גם הוא טעה. אם הוא טעה, כנראה שהאינטואיציה שלו היא גם כן סובלת מטעויות מדי פעם. אלא מה קרה? מתוך 10 מקרים, 2 מקרים הוא צדק, 8 מקרים הוא טעה. באותם מקרים שהוא טעה, המוח שלו סינן מידע. המוח שלו לא רצה לקבל את המידע הזה, והוא התחיק והכחיש והתעלם וגימד, אבל אם נזכיר לו, אולי הוא ייזכר. אבל היות ואף אחד לא מזכיר לו, הוא בטח לא מזכיר לעצמו, הוא ממשיך עם האשליה. האשליה שלו על עצמו שבאמת יש לו חוש אישי מיוחד עובדה, והוא ייזכר בשניים מתוך 10 המקרים שבהם האינטואיציה באמת הייתה נכונה, וכל שאר 8 המקרים שבהם הוא טעה, הוא פשוט מתעלם מהם. ובכך הוא מחזק את החיסרון הגדול שלו, האמונה שיש לו אינטואיציה. ובכך הוא ממשיך להדביק כל מיני תוויות שליליות על אנשים אחרים. לא מתחבר אליהם, לא יוצר קשר איתם, מאמין שהוא חכם, מאמין שהוא פיקח. והכל מתנת שמיים. זו לא מתנת שמיים. זוהי הריסה, הרס שהאדם הורס את עצמו עם אשליה שזו מתנת שמיים. מהשמיים נתנו לאדם את הדעת. אתה חונה לאדם דעת, את החוכמה, את הבינה, את הדעת, את ההשכל, את היכולת לחשוב, לנתח, לבדוק, לא להאמין לכל רגש, גם אם קוראים לזה אינטואיציה, וזה נשמע אינטליגנטי כל כך, חכם כל כך. אבל באותה מידה שזו יכולה להיות אינטואיציה, זו גם יכולה להיות אימפולסיביות. זה לא רק חוש אישי, זה יכול להיות גם כן פזיזות שמובילה למסקנה שגויה. המתנה היא מתנת החוכמה בינה ודעת. זה ניתן לאדם כדי שיבחן האדם את שהוא מרגיש, ולא יגיע למסקנות שמגיעות ממקום רגשי שעקף את מערכת החשיבה של האדם. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. כל חי תמיד איתי.
יוסי גרין, where are you?
כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמדה ירושלים. שבת פרשת ויצא חד בחסלב בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברהם מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 026665555.
האם אתה מרגיש שאתה יודע הלכה? לפני שתענה, הרב אהרון דואר בפנייה אישית.
שלום וברכה. אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה. כששואלים אותך שאלות בהלכות שבת, כשרות, טהרת הבית, ברכות, האם יש לך תשובה ברורה? אם אתה רוצה להיות הכתובת ההלכתית בבית ואצל החברים, לשאלות היומיומיות, אני מזמין אותך להצטרף למכון לומדים כהלכה במסלול רב פוסק לביתו. שיעורים הלכתיים אצלך בבית באמצעות הזום. ללמוד את השיטה ולפסוק הלכות בבית.
להצטרפות חייג. כוכבית 8429, כוכבית 8429.
הולכי רגל, שימו לב, ציר ירמיהו בירושלים מתחדש במסלול לתחבורה ציבורית משני הכיוונים. אנא שימו לב והקפידו לחצות רק במעברי החצייה וברמזור ירוק. במטץ, החצייה דורשת זהירות מיוחדת. מגישים משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ועיריית ירושלים.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. בשנתיים האחרונות אני נתקל ביותר ויותר אנשים שסובלים מקשיים רגשיים, מפחדים וממתחים. האנשים אלה יכולים לצאת ממעגל הקושי בעזרת תהליך קצר של אימון, הכוונה ושיחות אישיות. גם אתם יכולים להיות השליחים לכך. יירשמו עוד היום לקורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק, בליווי מנטור אישי, יתקשרו עוד היום 0733-300-200. 0733-300-200. ההרשמה למחזור ג' מסתיימת בימים אלו. זכרו, אלפי אנשים מחכים רק לכם.
סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנוס פארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדץ העדה החרדית. מה הבעיה? קחו סאנו. פריסייל מטורף במשמיר, 40% הנחה על כל קולקציות החורף. שמעתם נכון, 40% הנחה על הכל, כולל הכל, לחברי מועדון, כפוף לתנאי המבצע. משמיר.
לפני 5 שנים, ערב ראש חודש אלול, גדולי הדור עולים לישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון להניח את אבן הפינה לבית הרשב"י הקדוש. זה היה זמן של תחושה עילאית, זמן שהעולם כולו עצר מלכת. מי האמין שתוך 5 שנים נזכה לסיים את הבניין העצום ולמסור אותו לרשב"י הקדוש? והשבוע המעגלים נסגרים. בני משפחת אור הרשב"י מגישים לרשב"י הקדוש את הבניין העצום במירון.
מחר, יום חמישי, ערב ראש חודש כסלב, בשעה 17:00, שידור חי ובלעדי מהמעמד העצום שבישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, כאן, בכל חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-90.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו לכם ונרצה להתחיל להתייחס אל שאלותיכם. שאלה אחת, איך ייתכן שהאדם הוא יודע שהוא הולך להיפטר מן העולם ובכל אופן הוא לא שב בתשובה? הרי הגמרא אומרת שיזכיר לו יום המיטה בתור העץ האחרונה. נסביר את השאלה ולאחר מכן ננסה להתייחס אליה. היות והגמרא במסכת ברכות אומרת שכאשר יצר הרע, כמו היינו אומרים, מביע את כוחו, מתחיל להשתלט או לנסות להשתלט על ליבו של האדם, אז ריגזו ואל תחתאו. האדם צריך לנצח אותו. מה יעשה? יעסוק בתורה. ניצח, מצוין. לא, יקרא קריאת שמע. ניצח, מצוין. אם לא, ישתמש בנשק הכי חזק שיש. מהו? יזכיר לו יום המיטה. זה הנשק הגדול, יזכיר לו יום המיטה, וטוב ללכת אל בית האבל מלכת אל בית המשתה, כי הוא סוף כל האדם, וזה מה שעוזר לאדם ליישר את עולם הערכים שלו. כי כאשר האדם פוגש את המוות, זו בעצם כאן פוגש את החיים. כי במוות האדם עושה עם עצמו חשבון. מה נשאר? רק משמעות, רק ערכים, בטח רק תורה ומצוות. ולכן יזכיר לו יום המוות. ומצד שני, לא כל מי שנזכר ביום המוות, משתנה, חוזר בתשובה, ויותר מכך, נחדד את זה יותר. הרבה אנשים כאשר הם רואים את המוות, לא רק שהם לא חוזרים בתשובה, הם עושים בדיוק הפוך. המוות לא רק שהוא לא מעורר בני אדם לתשובה, אומר הנביא ישעיהו, פרק רב בית, פסוק מוכר מאוד. אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו. למה? כי מחר נמות. זה אדרבה, כי מחר נמות זו סיבה לאכילת בשר ולשתיית יין. מצינו גם כן אצל עשיו, הפרשה הזו, עשיו אומר, הנה אנוכי הולך למות, אז אם כן, למה זה? לי בכורה. אני לא זקוק לבחורה, שהרי בכל אופן אני הולך למות. לפי אחד ההסברים, הוא אומר, אני בכל אופן נמצא כל יום צייד, צייד בפיו, איש שדה. אז הוא יכול להיפטר מן העולם, למות מן העולם כל יום, אז למה זה לי בכורה? עדיף לי עכשיו, נזיד עדשים. אז אם כן, הנה מצינו, שעשיו מוכר את הבחורה בגלל שהוא הולך למות. אכול ושתו, כי מחר נמות. אז עד הרבה, הידיעה שמחר נמות, היא מהווה מניע לבולמוס של תאוות, ולא כפי שהגמרא אומרת, יזכיר לו יום המיטה, ואז ודומוס אלה, אז תהיה דממה ליצר הרע. את השאלה הזו כבר שואל הגאון רבי ללופיאן. רבי ללופיאן אומר דבר נהדר, אומר, הפסוק אומר, צדיקים ילכו בם, ופושים ייקשלו בם. מה הכוונה? הכוונה היא שאצל האדם, מהי הנחת היסוד שלו? אם לאדם יש הנחת יסוד שאומרת, אכן האדם רוצה להיות ערכי, רוחני, תורני, ירא שמיים, קשור למי שאמר והיה עולם, הוא צדיק. אז כאשר הוא מקבל עצה, מה העצה? יזכיר לו יום המיטה, אז ילכו בה. העצה הזו היא נהדרת. העצה הזו היא באמת עוזרת לאותו אדם ליישר את עצמו אל עולם הערכים שלו. בדיוק כמו שנבראו הרעמים והברקים ליישר את העקמומיות שבלב, אז כך גם פה. האדם נזכר ביום המיטה וזה מיישר את העקמומיות שבלב, אבל כאשר הנחת היסוד שהלב הוא לב ישר, אלא שמדי פעם יש עקמומיות, אז יש מה ליישר. זה צדיקים ילכו בם. צדיקים, הם בגדול צדיקים. עכשיו יש נפילה, יזכיר לו יום המוות, זו עצה. צדיקים ילכו בם. אבל פושעים, מי שמראש הוא אדם חומרי, מי שמראש הוא אדם שטחי יחסית, אם והיה, והוא אדם כל כך שטחי, כל כך לא רוחני, אדם כזה, אכן באמת, כאשר הוא נמצא באותה מערכת, שהוא שומע פתאום, יום המוות, יום המוות מיד מעורר אותו, אל הזיכרון של אכול ושתו, כי מחר נמות. זו הכוונה שפושעים ייכשלו בם. פושלים, פושעים כאשר הם מקבלים את העצה הנפלאה. איזה עצה? כאשר הם מקבלים את העצה הנפלאה, באמת יזכיר לו יום המיטה, היות והם בהנחת היסוד פושעים, הם לוקחים את העצה הזו, במקום שהיא תכוון, תיישר ותמקד אותם לעבודת השם, היא מעצימה את ניצול עולם הזה, את הניסיון לסחוט יותר ויותר מהעולם הזה, ובכך האדם נעשה יותר ויותר חומרי. זו הכוונה של צדיקים, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. לכן יום המוות הוא לא סגולה שמעוררת כל אדם. מי שהוא צדיק, לאו דווקא צדיק כל החיים שלו, אבל זה הכיוון שלו, זו המגמה שלו, לשם הוא רוצה לחנך את הילדים שלו. אם הוא צדיק, אז באמת העצה הזו היא ילכו בם. אבל אם והיה והוא לא כזה, אז ההצעה הזו לא רק שהיא לא תשפר, אלא עד הרבה ופרושים ייקשלו בם. להתייחס לעוד שאלה, שאלה בנושא החרדות. לגבי החרדות, חיידה האדם עם החרדות הן דבר בריא, דבר לא בריא, דבר נכון. התשובה היא לגבי נושא החרדות, הנושא הזה הוא חוזר כמובן לצערנו בהרבה מאוד מקרים ובכל מיני כיוונים של שאלה. איך אנחנו יודע אם החרדה היא טובה או לא טובה? האדם הולך לכולל, אומר לעצמו, יצחקו עליי, האדם נמצא בחברה, יצחקו עליי, לא יאהבו אותי. האדם רוצה לבקש איזשהו קידום בעבודה, יש לו חרדה, בעלם. איך הוא יודע אם זו חרדה נכונה או חרדה לא נכונה? טוב להתייחס, לא טוב להתייחס. איך הוא ידע? התשובה היא, האדם, כאשר יש לו חרדה. מה זאת אומרת החרדה? חרדה זו מערכת חשיבה שהיא מטילה ספק במה שאפשרי, במה שנכון, במה שראוי, במה שהוא אמיתי. נתחיל מהדוגמה הפשוטה. אם והיה והאדם הוא עכשיו נמצא בביתו, האם יש סיכוי שאריה ייכנס לתוך הבית? ודאי שלא. אם האדם מטיל ספק שמה כן או לא, אז הוא כבר נמצא במקום שהוא מטיל ספק בעובדה הרגילה הפשוטה, שום אריה לא ייכנס אצלו הביתה. עכשיו נלך טיפה אל סטטיסטיקות יותר, יותר נמוך, או יותר אולי שהם כן נשמעות הגיוניות, לאדם יש כעת בהלה, יש פחד. אם אני אדבר עם אנשים, אולי יצחקו עליי. אז ראשית, רוב הסיכויים שאף אחד לא יצחק עליך. מדוע? אתה לא מספיק מעניין, אני לא מספיק מעניין, אנשים לא מספיק מעניינים כדי שידברו עליהם כל כך הרבה. אנחנו לא אנשים שבאמת מפעילים פה את מערכות החדשות שידברו עלינו השכם והערב, אם כי אנחנו לא אנשים כל כך מעניינים, את רוב האנשים ידברו עלינו כמה? 5 שניות, 10 שניות, 10 דקות לכל היותר. כמה כבר אפשר לדבר אליי? אנחנו לא כל כך מעניינים. זה בסדר, זו עובדה, זו לא עובדה שהיא רעה, זו עובדה שהיא טובה. לגבי האדם אחר דתי בכל אופן, אין מה כל כך לדאוג, אין מה כל כך לחשוב. האדם הוא חושב מי יודע מה, אולי ידברו עליי, אולי יזלזלו בי, אולי מי יודע מה הולך להיות, אבל שום דבר לא הולך להיות, אף אחד לא הולך לדבר, זוהי עובדה. איך העובדה הזו? אני לא יודע מה יהיה מחר, אני לא נביא, אבל בכל אופן אנחנו מסתפקים בסטטיסטיקה. איזו חכם רואה את הנולד? איך הוא יכול לראות את הנולד? התשובה היא הסטטיסטיקה. אם לא, הוא לא יכול להיות חכם. הרי איזו חכם רואה את הנולד? איך הוא יכול לראות את הנולד? על בסיס העבר. העבר אומר שמעולם לא התעסקו עם בן אדם רגיל כל כך הרבה זמן. מילא, הוא עכשיו היה חזן, לא בדיוק אמר את המילים כמו שצריך. הוא עכשיו היה בחברה, והוא לא בדיוק אמר את הבדיחה הכי מצחיקה. כמה כבר התעסקו בו? הוא היה עכשיו בתוך אירוע משפחתי, והוא ניסה יותר להביע נוכחות. כמה כבר התחילו לדבר עליו וכדומה? בדרך כלל לא הרבה, וגם אם מדברים עליו, אז מדברים עליו. מה קורה לאדם שיש לו ביטחון עצמי? אדם שיש לו ביטחון עצמי, אין לו הבטחה שהכל יהיה בסדר. אנשים רוצים שיהיה להם ביטחון עצמי, רוצים שתהיה להם נחישות ואסרטיביות, הם מתארים לעצמם את הדמות של האדם עם ביטחון עצמי, אומרים, כזה אני רוצה להיות. אבל אותו כזה שאנחנו רוצים להיות, מה יש לו? מה היתרונות האלה שיש לו? הוא נראה בטוח בעצמו, והוא נחוש, הוא אומר מה שהוא רוצה, הוא לא מתייחס לכל מיני רגשות קטנוני, מי אמר, מה אמר, איך אמר עליי, לא מעניין אותו, הוא מתעסק בעיקר, במטרות שלו וכדומה. אבל זוהי התצוגה החיצונית שלו. אנחנו לא צריכים רק להתרשם מהתצוגה החיצונית שלו, אדרבה, בוא נתרשם מהתצוגה הפנימית שלו. מה הוא אומר לעצמו בתוכו, איך הוא חי עם עצמו, מה עם מערכת החשיבה של אותו אדם, אדרבה, בוא נלמד מאותו אדם, איזו חכם הלומד מכו אדם, בטח מאותו אדם שאנחנו רוצים להגיע להישגים כמו שאותו אדם מגיע אליהם. אם כן, אם והיה ואותו אדם, אנחנו רואים אותו עם כל כך הביטחון, למה זה הביטחון הזה? התשיבה היא בגלל שהוא לא מייחס חשיבות לכל אותם אירועים שהאדם שסובל מחרדה, מעניק להם חשיבות רבה מדי. אף אחד לא ידבר עלינו, ואם ידבר עלינו זה יהיה דקה, ואם זה יהיה דקה אז שום דבר לא יקרה, או שזה יהיה 5 דקות, 10 דקות, בכל מקרה אנשים עסוקים בדברים אחרים, ולא באנו כל אחד עם הדאגות שלו, עם הבעיות שלו, עם הצרכים שלו, עם הרצונות, עם השאיפות, עם הציפיות, עם הבעל, עם האישה, עם ההורים, עם הילדים, הנכדים, המשפחה, עם החברים, העבודה, עם תחביבים, כל כך הרבה דברים. אף אחד לא מתעסק בנו כל כך הרבה. אם אנחנו כל כך חשובים, אז מתעסקים איתנו הרבה, זה בגלל שכבר עברנו את כל הנושא הזה של הבעיות החברתיות והאחר דתיות האלה. אז אם כן, אף אחד לא מתעסק בנו. זה בדיוק כמו אותו אדם שהוא מפחד מאריה שייכנס לחדר. אריה לא הולך להיכנס, אותו דבר גם פה. כמה כבר ידברו עלינו? זו סתם חרדה, זו לא מחשבה אמיתית. קודם כל, כדי לבוא ולהגדיר את החרדה, אנחנו צריכים להבין שמדובר על פחד שהוא לא מותאם למציאות. זה בסדר גמור אם האדם נמצא בנהיגה על הכביש, ובעודו נוהג על הכביש, הוא באמת חושש שמא תהיה תאונה, ולכן בעקבות זה, הוא גם שם חגורה, ולא מדבר בטלפון, ונוהג לפי התמרורים, והכל לפי חוקי התנועה. נהדר, מצוין, כל הכבוד לו, ככה צריך, ככה הוא חייב לעשות. הדרבה, הפחד, הוא מגביל אותו באופן חיובי. נהדר שאדם מפחד לגנוב, נהדר שאדם מפחד לשקר, כל זה נהדר. איפה הבעיה? הבעיה היא כאשר האדם הוא כבר סובל מחרדה שהיא מגבילה אותו, הוא לא עולה על הכביש מרוב פחד. הוא כבר נמנע מעשייה. עכשיו, אם והיה והאדם הזה היה אומר, תראה, אני לא עולה על הכביש, אני לא נכנס לתוך רכב, אני לא מדבר עם אנשים, כי אני מפחד שיצחקו עליי, אני מפחד חיילה שתהיה תאונה. בסדר, מצוין. איך אתה מרגיש עם החיים האלה? מרגיש נהדר לבריאות. אז החרדה לא מגבילה אותך. אז אתה מבחינתך טוב לך במקום היותר בודד שלך, בחברה הבודדת, בחדר הבודד או בבית הבודד, וטוב לך לא להיות על הכביש, וטוב לך איך שאתה. אז אם כן, החרדה לא מגבילה אותך. אבל אם החרדה מגבילה אותך, אז זאת אומרת שהחרדה היא כאן בעייתית. אנחנו צריכים למדוד את מי אני רוצה להיות, ואיפה החרדה היא חוסמת אותי. אבל כאן יש איזושהי בעיה מסוימת, שהאדם חושב שהחרדה זה הוא, וזוהי טעות. החרדה זה לא הוא. החרדה זו רק הרגשה חזקה מאוד שזה הוא, אבל זה לא הוא. ננסה אולי קצת להרחיב בזה בהמשך. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
תקשול.
כן.
אני רואה את הילדים משחקים קלפים. האם מותר לתת להם לשחק קלפים כשהם מרוויחים ומפסידים?
שאלה מצוינת. האם אפשר לתת לילדים לשחק בקלפים? באמת, השאלה הזו אפשר לחלק אותה לשני מישורים. קודם כל, מההיבט ההלכתי, ונבדוק למה, וגם מההיבט החינוכי. אז נתחיל קודם כל מההיבט החינוכי קודם כל. זה שילדים משחקים בקלפים, הכוונה היא שמרוויחים, מפסידים את הקלפים. אם זו הכוונה, אז בסדר, זה שהם משחקים בקלפים, אז היום מרוויחים, אחר מפסידים, זה לא בהכרח כל כך שלילי. מדוע? מכיוון ש אמנם נכון שכאשר הם משחקים בקלפים אז הם מפסידים וזה לא נעים, אבל מצד שני, אדרבה, זו הזדמנות טובה לילדים ללמוד שבחיים ככה התנהלות. הולכים בחיים, לא מתאים מנצחים, מרגישים שאנחנו טובים, מרגישים שבמחיית כף אני יכול להפוך את הקלפי ונצח, אבל אז נתברר שמי שמולי הוא חזק כמוני, אולי אפילו יותר ממני, מה שאומר שאני צריך להתאמן, וככה האדם פוגש את העולם ולא נבעל ויודע להפסיד ויודע לנצח, וכך הוא גם כן מחשב מה הוא טוב, מה הוא לא טוב, כמה כדאי הוא להשקיע, למה לא, כמה לא כדאי להשקיע וכדומה, וכך הוא מפתח מיומניות חברתיות וכישרונות, גם חברתיים וגם לנהל את עצמו. בעולם העסקי המאוד מוגבל שיש לו בעיניים שלנו, אבל בעולם המאוד גדול שיש לו בנושא הקלפים. בנושא ההלכתי, באמת יש דנו בזה, ואמרו שיכול להיות שלא. יכול להיות שלא. מדוע? מכיוון שאולי יש כאן אסמכתה. אסמכתה לא קניה. מה זה אסמכתה לא קניה? אסמכתה לא קניה, הכוונה היא ש כאשר האדם הוא לא סומך את דעתו, הוא לא באמת מוכן לאותו מהלך. לדוגמה, האדם עכשיו משחק בקלפים, הוא באמת מתכוון כן להרוויח, הוא לא מתכוון להפסיד. הוא אומר לעצמו, אני רוצה להרוויח. ואם אני אפסיד, אני לא מוכן לקבל את זה. אז זה בעצם אסמכת, הוא לא באמת מוכן לוותר. זה לא כמו שאדם עכשיו קונה פחית שתייה, משקיע 5 שקלים ומקבל תמורה. לא, כאן זה קצת מתחיל להתקרב לאיזשהו סיכון, הימור, משהו בסגדון הזה. אולי הוא ירוויח, אולי יפסיד, כי הרי אם אני משלם 5 שקלים וזוכה לפחית, אז שילמתי וקיבלתי. אבל כאן, יכול להיות שהפסעתי וזהו, הפסעתי ולא קיבלתי כלום. אז אם כן, זה קצת קרוב לאיזשהו הימור מסוים, כי לא בהכרח אני אקבל ויקנה מחזרה. אם כן, אסמכתא, ויש מקום לומר שאסמכתא, איתי אסורה, אסמכתא לא קניא, ואז חשש גזל, בכל אופן דרבנן, היה לו מזמן בדף היומי. אבל גם בזה דנו רבותינו האחרונים, בסוגיה הזאת, יש שרצו להגיד שאמת הדבר יהיה אסור, על בסיס מה שאמרנו כעת, אסמכתא לא קניא. אבל יש מי שרבותינו האחרונים שקצת העמיקו בדברים וחילקו את זה לשניים. יש, באסמכתא, אנחנו למדים את זה מהעדים, סליחה, מאנשים שמשחקים בקובייה. האנשים שמשחקים בקובייה הם פסולים לעדות. מדוע אנשים שמשחקים בקובייה פסולים לעדות? התשובה היא, יש רמב״ם ויש ראש. הרמב״ם אומר, מדוע אנשים שמשחקים בקובייה פסולים לעדות? הם פסולים לעדות מכיוון שהם חשש גזל, אסמכתא. הם משחקים בקובייה, ואז אם כן, כל מה שאמרנו כעת בהימורים. הימורים זה אסמכתא, אסמכתא כוונה שאדם לא באמת מוכן להפסיד, ואז אם כן, כאשר הוא משחק והוא מרוויח, אז כעת הוא גוזל מהצד השני, אז אם כן זה נקרא אסמכתא לא קניא, באמת הוא גוזל. אז היות והאדם הזה הוא משחק בקובייה, והוא גזל דרבנן, אז לכן היות שהוא גוזל מדרבנן, אז הוא פסול עדות. זוהי דעת הרמב״ם כמדומני, גם התוספות. ולפי דעת הראש, הסיבה שמי שמשחק בקובייה פסול עדות זה בגלל סיבה אחרת. מה הסיבה? הסיבה היא בגלל שהוא לא עוסק ביישובו של עולם. זאת אומרת שהאדם הזה הוא עסוק בדברים בטלים, לא עוסק ביישובו של עולם, לכן כעת כאשר אותו אדם יגידו לו, לך תבוא ותעיד בבית הדין, האם האדם הזה יעיד עדות שקר? לא אכפת לו, הוא לא מחפש לתקן את העולם, הוא לא מחפש ליישר את העולם, הוא לא מחפש שהעולם יהיה מתוקן. מה זה מפריע לו להגיד אמת, להגיד שקר? היות שהוא לא עסוק בתיקונו של עולם, אז גם לא מפריע לו להגיד אמת או לא אמת בעדות. אז אם כן, אלה הן שתי סיבות מדוע המשחק בקובייה פסול לעדות. או שמה הוא גזלן, דרבנן, ואז הוא גם יעיד עדות שקר, ולכן הוא לא נאמן, או שמה בגלל שהוא לא עוסק ביישובו של עולם, ולכן הוא לא נאמן. מה זה משנה כל זה קשור אלינו? התשובה היא, כי אם נגיד שכל הסיבה שאסור לשחק בקלפים, למה? חשש גזל, אז זה בעצם הסיבה שאמר הרמב״ם, שמשחק בקובייה, הפסול שלו זה בגלל שזה חשש גזל. אז אם כן, גם לילדים יהיה אסור. אבל אם נאמר שכל הסיבה של מי שמשחק בקובייה הוא פסול לעדות, מדוע? כמו שהראש אמר. מה הראש אמר? כי לא עוסקים ביישובו של עולם. ילד שהוא לא עוסק ביישובו של עולם זו לא בעיה. יש ילד שלא מיישב את העולם זה בסדר גמור, ילד שמשחק זה בסדר גמור, זה עד הרבה, אם הוא עוסק בישובו של עולם בגיל מוקדם מדי זה לא בסדר, כי כשהוא מבוגר הוא יהיה עסוק בשחק בקובייה. עדיף שעכשיו ישחק בקובייה וכשהוא מבוגר הוא יהיה עסוק בישובו של עולם, כל דבר בעיתו בזמנו, ועד הרבה, אז לפי הראש זה יהיה מותר, אז לפי הראש יהיה מותר, ולפי הרמב״ם יהיה אסור. מה זה משנה לנו? התשובה היא, בדרבנן, מתי שיש סיבה להקל, אז לילדים אנחנו מקלים. לדוגמה, האם ילד יכול לאכול לפני קידוש? ילד בן 6-7 יכול לאכול לפני קידוש? התשובה היא, היות שהרייבד אומר שאפילו מבוגר יכול לאכול לפני קידוש, אז כל דבר שיש צד להקל למבוגר, לילדים אפשר להקל לכתחילה. ואז אם כן כך, לפי החשבון הזה יוצא, שלמבוגר אסור לשחק בקובייה. למה? כי אנחנו נפסוק, כמו הרמב״ם. אבל היות שיש דעה של הראש שאומר שכן, אפשר לשחק בקובייה, ואמרנו שלילדים אנחנו מקלים לכתחילה מתי שיש בדרבנן אפשר להקל, אז אם כן אפשר להקל דרבנן, ואז אנחנו בעצם סוברים כמו הראש. ואז המקום הזה כן אפשר שילדים ישחקו בקובייה, וזה לא נקרא חיסרון, כי אנחנו לא סוברים כמו הרמב״ם לדעת הילדים, אלא כמו הראש. שמדוע המשחק בקובייה זה חיסרון? לא כי אסמכתא לא קניא כי זה גזל, אלא בגלל שזה לא עוסקים ביישובו של עולם. וכל החיסרון הזה הוא רק אצל מבוגרים, לא אצל ילדים. ככה פסקו כמה וכמה מן האחרונים, וככה גם כן מורן הרב אליושיב היה אומר שלילדים כן מותר לשחק בדברים כאלה. אז לכן מהמקום הזה יש מקום להקל, כמובן, אולי מצד ההנהגה זה לא תמיד יהיה נכון ובריא, אבל כך יש מקום לראות את הדברים. עשה לך רב והסתלק מן הספק שהדברים יהיו יותר ברורים. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
יוסי גרין!
כל חי ומרגליות תיירות שמחים להזמין אתכם לשבת של גרין. שבת פרשת ויצא חטא בכסלו במלון המפואר רמד הירושלים. בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברהם מירות, מקהלה בניצוחו של סרולי קרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת מפי הרב יצחק פנגר. בואו ליהנות מאירוח מושלם, סעודות עשירות ועונג שבת בליווי שירה בטעם של גרין. להזמנות חייגו עכשיו 02-666-5555.
שלום, כאן מוטי מהמוקד הלאומי קו החיים. ראיתם עובד בניין שזרק קרשים ופסולת מהקומה הרביעית? אל תעססו, דווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווח על מפגעים בעבודה. כוכבית 9214 ובאתר. הדיווח שלכם יכול להציל חיים.
המוסד לבטיחות ולגהות דואגים לכם כאן.
הורים לילדים בגילאי 3 עד 12, כבר שמעתם על פטור מבידודים בזמן הלימודים? יש לנו חדשות טובות בשבילכם. קבלו את הכיתה הירוקה. מעכשיו, אם ילדיכם נחשפו לחולה מאומת לקורונה בבית הספר ובגן, לא צריך להיבהל. זה פשוט. באותו השבוע, עורכים לילדים בדיקות PCR ואנטיגן, ומדווחים בכל בוקר למוסד החינוכי. התוצאות שליליות? הילדים חוזרים מדי יום לכיתה ולגן. כך יוכלו הילדים לצמצם פערים ולפגוש חברים. כדי שנוכל לאפשר לילדים רצף לימודי חברתי ורגשי, חיתמו עוד היום על הסכמה להשתתפות ילדיכם בכיתה הירוקה. שומרים על שגרת לימודים בכמה צעדים. בשביל הילדים שלנו, בשביל כולנו. פרטים באתר משרד החינוך ובמוסדות החינוך.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנוס פארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדץ העדה החרדית. מה הבעיה? קחו סאנו.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593.
עכשיו איתכם, קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
כן, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
כן, שלום וברכה.
שמי שימי, שמעתי שמדברים על שאפשר לדבר עם הרב על חרדות.
כן, שלום וברכה, שימי, כן.
שלום. יש לי חרדה, נראה לי זה חרדה מגיל מאוד צעיר, לעכבישים. וזה מנהל אותי במהלך חיים, כשאני רואה תמונה של זה, כשאני אפילו חושב על זה, או אם מישהו אומר לי שהוא הרג אחד בבית, אז אני רואה את זה, ואני תפקד, אבל משהו זז בי. כאילו, אם אני רואה תמונה של זה, אני אומר שאני רואה את ומזיע אפילו.
מה עובר לך בראש כאשר אתה רואה את העכבישים?
לא יודע אם...
כאשר אתה מדבר על זה עכשיו, גם כן יש לך?
לא. נראה לי כי אני מאוד מרוכז בשיחה.
הבנתי.
אבל לא עובר לי בראש כלום, אני יודע שזה לא יכול להזיק לי, אבל לא יודע. משהו פנימי כזה.
הבנתי. בעצם... זה לא מצד איזושהי סכנה או משהו כזה, פשוט ממה דוחה.
כן, פחד, לא יודע. לכן פניתי לרב.
כן. בסדר, יש, האם כאשר יש לך את החרדות האלה, יש תסמינים גופניים? כאבי ראש, בחילות, כאבי בטן, רעידות, הזעת, דופק לב מועץ, חרחורת.
לא, אבל פעם אחת ניסיתי ללכת כאילו נגד זה, אז הסתכלתי על תמונות, והנשימה שלי השתנתה, התחלתי לנשום טיפה יותר מהר, קצת להזיע.
מובן. מי אמר לך לעשות דבר כזה?
מישהו פעם יעץ לי שהשיטה של זה, זה כאילו ללכת נגד, כאילו להתגבר על הפחד.
כן.
ולא, הוא אמר לי להתחיל עם, אתה יודע, עם תמונות קטנות, וכמו שאני, איך שאני אצליח, קצת להתגבר, אז אחרי קצת שלב כן הצלחתי לראות תמונות, אתה יודע, אפשר להגיד מפחידות, אבל שוב, אולי כאילו לא המשכתי עם הדבר הזה, אז זה חזר לי.
כן. נכון, טוב, אז בוא נתחיל. באמת, באמת, הרבה מהאנשים, אין להם את הפחדים מהכבישים, או מכל מיני חיות כאלה, מסיבה שהיא לא הייתי רוצה יותר מדי לדבר עליה, לא לעורר את החרדם, אבל הסיבה היא בגלל שהם מרגישים את הדחייה מאותם חיות, היות שהם מרגישים את הדחייה מאותם חיות, אז לכן הם אף פעם לא הסתכלו עליהם יותר מדי. היות שאף פעם לא הסתכלו עליהם יותר מדי, אז לכן הם לא מומחים בהם, והם לא חוברים אותם, פשוט מתרחקים מהם בת אחת. בבית מסוים ככה לכולם זה דוחה או מגעיל אותם, פשוט אף פעם לא הסתכלו עליהם. מה שקורה אצל בן אדם, שהוא סובל מאותו פחד מהכבישים, מכל מיני חיות כאלה, מה שיש זה שהוא מכיר את החיות האלה יותר מדי, הוא מסתכל עליהם יותר מדי, הוא רואה תמונה, הוא נכנס כל הפרטים, פרטי פרטים, וכמובן עם המדיה היום הוא יכול לראות את זה בצורה יותר, יותר, יותר צבעונית, יותר מגוונת, יותר גדולה, והוא חווה את זה בעוצמה רבה מאוד. אז זה קודם כל חיסרון, ומובן שזה כך. מה שאמרו לך לעשות, מה שנקרא להיחשף לזה, זה ודאי דבר שהוא מובן, אבל בדרך כלל בני אדם לא יודעים איך להיחשף. וזוהי טעות. כאשר אדם לא יודע איך להיחשף, הוא יכול לעשות עצמו יותר נזק מאשר תועלת. כשאנחנו אומרים להיחשף, זה לגמרי לא להתגבר. זה הפוך. לא להתגבר על החרדה. כי כאשר אדם מנסה להתגבר על החרדה, הוא מנסה לדחות אותה. כאשר אדם מנסה להתגבר על החרדה, הוא מנסה להגיד, אני מעל זה, אני אתגבר על זה. אבל צריך לדעת משהו אחד. החרדה חזקה יותר מהאדם שיש לו את החרדה. ולכן הדרך היא לא להילחם נגד זה. הדרך היא לא להילחם. הפוך. הדרך היא מלהיחשף, אבל לא להתגבר. להיחשף, אבל להיחנה. להיחשף, אבל להתרגל. להיחשף, נחשפים לחרדה. וכאשר נחשפים לחרדה, אז מה עושים? נכנעים. מה זאת אומרת להיחנה? להיחנה הכוונה היא הפוך. לא להגיד אני מעל זה ואני אוכל להתגבר ואני אוכל להסתכל ואני אוכל להתגבר. לא, 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 לא. עדיף לקחת 30 שניות ובאותו זמן להסתכל או לדמיין ובאותו זמן לעשות משהו נוסף. לא רק שאני לא מנסה להתגבר על זה, אני מנסה אפילו להרגיש את הפחד. מנסה לחבוד את הפחד, מנסה לא לברוח מהפחד. זה רגש מופשט מה שאנחנו אומרים, אבל הרגש המופשט הזה, כאשר מבינים אותו, אז מתגברים על זה. אנחנו לא צריכים לברוח מהפחד, צריכים לחוות אותו, להרגיש אותו. אם דוגמה עכשיו, אני מדבר איתך, אבל נמצא שלוחן לפניי ואני מרזיק אותו, אז אני לא מתרכז בשלוחן, אני מתרכז במה שאני מדבר איתך. אבל אם כעת אני לא אדבר איתך ואני אתרכז בשלוחן, אז אני מרגיש אותו. כאשר אני מרגיש אותו, אני חווה אותו, אני מרגיש אותו יותר. אותו דבר גם כן לגבי הפחד. כאשר אתה עושה את החשיפה, זו חייבת להיות חשיפה ל-30 שניות, 20 שניות, מאוד 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 מדורגת. והחשיפה הזאת היא צריכה להיות לא חשיפה רק טכנית. הגוף נחשף לראות את הכביש. לא. החשיפה צריכה להיות רגשית. זאת אומרת, עכשיו אני נחשף ואני מתרכז בפחד, אני חווה את הפחד, מרגיש את הפחד, מרגיש את הדחייה, מרגיש את אי-נעימות, להרגיש את זה. ככל שאתה מרגיש את ההרגשה, אתה מתרגל להרגשה. כמובן, בפעימות מאוד מאוד מזעריות, לא גדולות. חיסון שיוכל האדם להכיל אותו ושלא יפגע בו. לכן צריך ממש פרקי זמן הקצרים. הפרקי זמן הקצרים האלה הן הן כמו טיפות, טיפות שבאמת עוזרות לאדם, נקרא לזה, לשנות גישה ולהגיד, רגע, הנה יש כאן עוד טיפה לא נעימה, אבל היא בסדר, הסתדרתי. טיפה לא נעימה והסתדרתי. המטרה שלנו בחרדות היא לא שהחרדה תיעלם. אין דבר כזה, החרדה לא נעלמת. גם האדם האמיץ הגדול ביותר יש לו חרדות. זו טעות לחשוב שחרדה צריכה להיעלם. אין בן אדם שכנראה אוהב, כלומר, יכול להיות שיש כאלה שמתעסקים עם זה, אבל בדרך כלל רוב האנשים לא לגמרי אוהבים הכבישים, והרבה אנשים מרגישים דחייה, ואם יסתכלו על זה יותר מדי, גם ירגישו חרדה. הבעיה היא כאשר לא יודעים איך להתעסק עם זה. איך להתעסק? אז כמו שאמרנו, מי שפשוט מסיח דעת מזה, זה מצוין, אין לו את החרדה מזה, אבל אתה, כשיש לך את החרדה, החשיפה שהתחלת לעשות, צריך לעשות בצורה יותר מקצועית, כפי שאמרנו, להיחשף אל הרגש, לא רק להיחשף אל התמונה, ולחוות את הרגש, וכאשר אתה תחווה את זה, אז זה יהיה יותר ויותר מורגל אצלך, ואז החרדה עדיין תהיה, אין מטרה שהחרדה תלך, אבל גם החרדה שהיא תהיה, היא לא תהיה באותה עוצמה, אלא בעוצמה נסבלת ונמוכה, שתוכל להמשיך להתנהל. כאן תוכניתנו הגיעה לסיומה, תודה רבה לך, תודה רבה למאזינים, תודה רבה למוישי כאן, לשלום פולק שהיה איתנו, מחר בעזרת השם, קייל תערוג, 6:15, בנושא התמודדות עם כעסים. היו ברוכים, לילה טוב.
משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי
יוסי גרין, where are you?
כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמדה ירושלים. שבת פרשת ויצא חטא בכסלו בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברי מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 02-666-5555.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
שלום, כאן אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. קורס ITT מחזור ג' בהגשתו של דוקטור אמיר קוליק, מתחילים. הירשמו עוד היום בטלפון 0733-300-200 וייכנסו למחזור ג' המתחיל השבוע 0733-300-200. זו ההזדמנות האחרונה להרשמה למחזור ג' 0733-300-200.
הנתונים מוכיחים, רוב הנפטרים בחודש ספטמבר אינם מחוסנים. 75% מהנפטרים מקורונה עד גיל 60 לא התחסנו כלל. להתחסן זה לציית לדעת תורה. להתחסן זה לשמור על הבריאות. להתחסן זה לסייע לכולנו לשמור על השגרה. להתחסן זה לחיות. לא להתחסן זה להמר על החיים שלכם. קבעו תור לחיסון נגד נגיף קורונה בקופת החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק, המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום, כוכבית 2367, השדרה בית שמש.
הורים לילדים בגילאי 3-12, כבר שמעתם על פטור מבידודים בזמן הלימודים? יש לנו חדשות טובות בשבילכם. קבלו את הכיתה הירוקה. מעכשיו, אם ילדיכם נחשפו לחולה מאומת לקורונה בבית הספר ובגן, לא צריך להיבהל. זה פשוט. באותו השבוע, עורכים לילדים בדיקות PCR ואנטיגן, ומדווחים בכל בוקר למוסד החינוכי. התוצאות שליליות? הילדים חוזרים מדי יום לכיתה ולגן. כך יוכלו הילדים לצמצם פערים ולפגוש חברים. כדי שנוכל לאפשר לילדים רצף לימודי חברתי ורגשי, חיתמו עוד היום על הסכמה להשתתפות ילדיכם בכיתה הירוקה. שומרים על שגרת לימודים בכמה צעדים. בשביל הילדים שלנו, בשביל כולנו. פרטים באתר משרד החינוך ובמוסדות החינוך.
שבוע טוב מתחיל בכל חי. ב-6, הרב חנוך גברד חי את הפרשה. ב-7, בין קודש לחול עם אלעד כהן. ב-9, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף. ב-10, מוצש חי עם מנחם טוקר. וב-1 בלילה, שירים במעלות עם קובי סלע. פותחים שבוע טוב בכל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי, יומן קצר לסיכום חדשות היום. הציבור החרדי מתלכד מחר ערב ראש חודש כיסלו.